מפרקסת. אמיר אורן עם אנשי ביטחון וממשל. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום פרופסור אלוף במילואים יצחק בן ישראל.
שלום אמיר.
יש בעולם אדם אחד שקורא לך יצחק ולא איציק?
היו, זה ההורים שלי. שהייתי, עד היום שאני שומע יצחק, אני מסתובב ברחוב לראות עם אמא שלי, מופיע מאיזשהו מקום. כולם, כל השאר קוראים לי איציק.
אתה מאלה שבלי שהציבור הרחב הבחין בכך, עשה או תרם לעשיית חיל האוויר, ובהמשך צהל כולו למה שהם. ומה שבדרך כלל לא כל כך קולטים, כי לא רואים, אלה הנימים שמתחת למכונה. בערך כמו המאמן של רוקי בלבוע, שהוא לא המתאגרף בעצמו, אבל בלעדיו ספק אם הכפפות היו פוגעות. אז קודם כל, איפה גדלת? אתה חלק ממשפחת חיל האוויר ממש, לא?
כן, זאת אומרת, אני שואלים אותך מאיפה אתה בארץ, אני תמיד מאסס קצת. כי כל, רוב הילדות שלנו, הילדות נגיד זה מה, 14 שנה הראשונות, 8 מתוכן גרתי עם ההורים שלי, אבא שלי היה בחיל האוויר, וגרתי בבסיס חיל האוויר תל נוף. מה שמעניין בחיים, גם אפשר היה לעשות עם זה דברים שאי אפשר לעשות בעיר. אז בעצם אבא שלי היה בחיל האוויר, אני גדלתי כילד בבסיס, וזה רק טבעי שאחרי זה שהתגייסתי, מצאתי את עצמי בחיל האוויר.
הוא היה במערך הטכני?
לא, היה אבא שלי היה במערך המנהלה. אבא שלי בשנים שאנחנו גדלנו בתל נוף, הוא היה פעם שלי של הבסיס, ואחרי זה מה שקוראים מפקד טייסת מנהלה, זה אחראי על המנהלה בבסיס.
כשמדובר על שנות ה-60, על לפני מלחמת ששת הימים.
מדובר אפילו פעם ראשונה שגרנו, זה היה בשנות ה-50. אני עד היום זוכר את החוויה שפינו את המשפחות לפני מבצע סיני לתל אביב, כי חשבו שיהיו תקיפות על תל נוף, בשני משכים.
והיו גם טייסות צרפתיות בתל נוף במבצע קדש? ראית גם זרים או שהיית צעיר מדי?
לא ראיתי זרים, אני לא יודע, אני לא חושב שהיו בתל נוף, אבל אני לא אני פוניתי מהבסיס, כן, בתור ילד. מה שאני כן יכול להגיד לך, ש אחד החוויות הכי קדומות שזכורות לי, זה שהיינו נוסעים לפעמים לכל גלידה בעיר, במטרופולין, רחובות, אז אתה יוצא מתל נוף, אתה מגיע לצומת, שמאל הזה לגדרה, ימין הזה לרחובות. אסור היה לפעמים, הרבה פעמים, אסור היה לנסוע בלילה אל הקבוצה של מכוניות מלווה על ידי הצבא. למה? כי מה שקראו אז חבלנים או פדאין מעזה, זה אפילו לא ההורים, זה הסבות והסבים של אלה של היום, היו מגיעים מעזה, יושבים על רכס הגבעות, שהיום יש שם את אנדרטת הצנחנים. זה היה שם כפר ערבי נטוש בשם מרר. יושבים על הרכס הזה ויורים על המכוניות שנוסעות בין גדרה לרחובות. זה אמצע הארץ, כך שכל מי שאומר לי, טרור, זה בעיה שחדשה, וזה, שיסתכל קצת רגע בהיסטוריה.
טוב, אז היה טבעי, או שהטבע היטל בך, שתלך לקורס טייס.
כן, אבל המשקפיים לא היו לצידי, האמת שזה מה שרציתי בתור ילד. היה גם בתל נוף, זה היה בית ספר לטיסה, אז היו שם גם הסימולטורים הישנים, זה לא כמו היום, הכל ממוחשב. אתה ממש ישבת בתוך את
הלינק.
לינק, בדיוק. עכשיו, הילדים, זה היה בשבילם, בשבילי זה היה לונה פארק, היינו משחקים בזה, וכמובן זה היה חלומנו, אבל לא הלך.
נשארו לך משם חברים, בנים של טייסים שהלכו בעקבותיהם?
נשארו, כן, לא מעט. באמת, למשל דובי יופה, לדוגמה, כן.
בנו של אברהם יופה הקטן, שהיה מפקד בסיס.
שהיה מפקד תל נוף בזה.
אלוף משנה.
אני הייתי הילד הכי גדול בשיקון, ועד היום שאני ככה חושב, אני פעם הייתי מקם בתור ילד, כן, את הילד, את הדובי יופי הזה, נו, גדלים והמושגים.
כנראה שהגיע לו, לא, סתם לא הקטע אותו.
כן, לא, אני אומר את זה בהלצה.
ואז מה, עתודה, צבא?
כן, עברתי לעתודה. בעתודה למדתי מתמטיקה פיזיקה באוניברסיטת תל אביב, מיד אחרי ששת הימים. עכשיו, הכיתה שאני למדתי, זאת אומרת, אנחנו למדנו, התחלנו באוקטובר 67, וסיימנו באוקטובר 70. הכיתה שאני למדתי בה הייתה ברובה עתודאים, אבל היו כמה כאלה שהם לא עתודאים, באו רגילים כאלה, אחרי צבא, כולל אחד שהיה מפקד טייסת במלחמת ששת הימים. ושחלום חייו היה ללמוד פיזיקה, והנה הצבא אחרי הניצחון המוחץ נתן לו את זה, ותכף אני אחזור אליו בסיפור, כי זה היה לו השפעה לא קטנה על מה עשיתי אחר כך. בכל אופן, לא צריך, אולי צריך להגיד לשומעים של היום, שלהגיד מפקד טייסת אחרי ששת הימים, זה רק אלוהים, אולי זה דבר יותר חשוב מהדבר הזה.
הוא בא במדים לאוניברסיטה?
לא, הוא בא לא במדים, אבל אני באתי מחיל אוויר, ואני הכרתי אותו. השנים האלה, אני מזכיר לך, זה אחרי ששת הימים, זה גם שנות ההתשה. ובשנה ג' של התואר הראשון, מי שהיה, נדמה לי, קראו לו מפקד האוגדם, או הכוחות השריון בסיני. סיני. נעשה ראש אכ"א, צ'יץ' שהיה אחר כך, אלוף צ'יץ' שהיה אחר כך ראש עיריית תל אביב. וכשנודע לו שיש כמה מאות קצינים, התודעים, המסלול אז לא היה כמו היום, המסלול אז היה שאתה עושה את הקורסים לפני בצבא, בחופשות, קורסים הצבאיים בחופשות, למעשה בשנה ג' אתה קצין לגמרי, וגם המסלול הקצונה היה אגמי, קצין קרבי לגמרי. בששת הימים גם היו פלוגות של התודעים שנלחמו. שנודע לו שיש כמה מאות קצינים שיושבים באוניברסיטה, בזמן שבתעלה מתנהלת מלחמה שממש.
כי אשתו זיווה הייתה ספרנית. הוא ידע את זה מהמשפחה.
אוקיי. אז הוא, בקיצור, מצאתי את עצמי מוצב במעוז בתעלה. מפנה את הציר כל בוקר, מפקד מחלקה של עתודאים.
בחופשה או בזמן הלימודים?
לא, בזמן הלימודים. לקחו אותנו, נדמה לי חודשיים, שלושה, אני לא זוכר כבר כמה בדיוק. הציבו אותנו שם, ואני כל בוקר יוצא ממעוז אחד, נוסע למעוז השני, הייתי, אני פתחתי את הציר בין מעוז שנקרא הכפר למעוז שנקרא המזח.
בדרום.
בדרום התעלה. ופותח את הציר, ויורם עלינו, ואנחנו רואים על זה, וכל הדבר הזה בשביל ילד בן 20, 19, כמה שהייתי אז, היה חוויה, היום גילים, עם רום גילי, וזה אני אומר, זה יכול להיות שאני, בן אדם הרציונלי, זה מה שאני חשבתי, היה חוויה כזאת שהחלטתי שאני לא חותם. כל העתודה אז, זה היה רק דחיית שירות. זאת אומרת, אתה עושה את הקורסים הצבאיים, אתה מקבל דחיית שירות, אתה עושה את הקורסים הצבאיים באמצע, וכשאתה גומר ללמוד, אומרים לך, אם אתה חותם, נדמה לי שזה היה אז רק שנה או שנתיים, אם אתה חותם, אנחנו נשלח אותך לשיבוץ ביחידה שתשתמש בכישורים האקדמיים שלך, ואם לא, נשבץ לך איפה שאנחנו רוצים, ושאלתי איפה זה, איפה שאנחנו רוצים. אמרו לי בתעלה, אמרתי לו, אוקיי, זה בעצם נראה לי יותר טוב מהזה. כל זה סוכל על ידי אותו מפקד טייסת שאני הכרתך, שהופיע היום אחד.
נו, מה שמו?
מה?
מה שמו?
קראו לו עמוס, עמוס לפידות. ומכיוון שהיה לו קשה בלימודים, אז אבא שלי ביקש ממני לעזור לו בלימודים, וככה התחברנו.
חונך או שיעורים פרטיים?
לא, הוא היה בשיעורים יושב ורושם עם עת, עם איזה ארבע צבעים, רישומים כאלה למופת, לא ראיתי בחיים שלי, לא לפני זה ולא אחרי זה. ואני הייתי פרחח שלא היה כמעט בשיעורים, רוב החומר ידעתי קודם. ופעם באיזה שבוע שבועיים היינו יושבים ביחד, ואני עוברים על המחברת שלו, אני הייתי מסביר לו את הדברים הקשים, ואני מזה למדתי מה לימדו.
אבל הוא גם היה בצוות חירום, ודאי בחצור.
הוא היה, כמו כל טייס, כן, הוא היה בצוות חירום, אבל אנחנו מדברים על הלימודים עכשיו. ואז הוא, בקיצור, הוא הסביר לי שהוא עכשיו קיבל דרגת אלוף משנה, אחרי הסיום הלימודים. הוא קיבל דרגת אלוף משנה, הוא נעשה מה שהיום אנחנו קוראים רמ"ח אמל"ח, ראש מחלקת אמצעי לוחמה של חיל האוויר, וקרה אירוע היסטורי, האירוע הזה קרה, אמרנו ללמוד באוקטובר 70, קרה בסמוך לזה.
באוגוסט הפסקת אש.
לא הפסקת האש, אלא שמטוס פנטום ישראלי, פעם ראשונה בהיסטוריה, טילי קרקע אוויר, הפילו מטוס כזה פנטום ישראלי מה... זה המטוס קו ראשון שהיה לנו, הכי משוכלל שהיה לנו, ועליו, בתור רמח המלח, הוטל למצוא פתרון לעניין הזה, ואצלו במחלקת המלח יש ענף שהוא בעצם משותף למחלקת המלח ובחירום, במחלקת מבצעים, אבל חירום זה היה כל הזמן, ענף חקר ביצועים, ולא ילדה על דעתו שלו, שאני עכשיו הולך לחוזר לתעלה ולא חוזר איתו לענף חקר ביצועים, וככה מצאתי את עצמי, מתחיל את השירות הצבאי שלי באמת, בענף חקר ביצועים.
אתה עושה גן משנה?
כן, ככה זה מתחיל.
ואז קיבלת את הבעיה הזו של...
כן, אז הבעיה הייתה בעיה חדשה, סולות טילי קרקע אוויר, זאת אומרת, יחד איתי, זה הכל 1970. זה קרו באירוע הזה, קרו שלושה אירועים חשובים. אחד זה אני מגיע לחיל אוויר, סיפרת לך.
זה היה הכי חשוב.
השני זה הפנטומים מגיעים לחיל האוויר הישראלי, זה גם 1970, קצת קודם.
ספטמבר 69.
והדבר השלישי זה טילי SA-6, זה טילי קרקע אוויר מסוג חדש, גם מגיעים ב-1970 למזרח התיכון. ואני קצין זוטר הכי חדש שיש בענף חקר ביצועים, ואומרים לי, בבקשה, תמצא פתרון לדבר הזה.
אבל במקביל, גם האמריקאים, אספקת חירום מאוד בהולה, נתנו טילי שרייק ולמד א', לוחמה אלקטרונית.
כן, האמריקאים נתנו לנו את מה שהיה להם, במקביל למלחמת התשה שלנו, מתנהלת מלחמת וייטנאם. גם שם האמריקאים פעם ראשונה, זה בעצם פעם ראשונה בהיסטוריה בכלל, שחוו את התופעה של טילי קרקע אוויר, לא נונמם תותחים, כמו שהיה קודם. והאמריקאים התחילו להתעסק בדבר הזה, ואני יושב לי בזה. לקח זמן קצר מאוד, ועלה לי איזה רעיון שהוא פתרון חלקי לבעיה הזאת, הוא לא באמת פתרון, הוא לא איך אנחנו כל כך, איך מתגברים עליהם, אלא איך לא נפגעים. גם זה היה צריך בזה. זה אומר איזה שיטת פרופיל טיסה מיוחד של המטוס, שיבוא מגובה מאוד נמוך, מהר, לכיוון המטרה, והוא מושך, המטוס מושך ומתחיל לטפס, ומשליך את הפצצה כשהוא מושך.
זה מה שנקרא קלע?
זה מה שנקרא קלע, או לופטוס, זה ככה קראנו לו בהתחלה. הפצצה ממשיכה, הוא עלה למעלה בכלל, כן? ממשיכה ואפה, זה רעיון ופוגעת בסוף באזור המטרה. הבעיה הייתה שהדיוק היה גרוע ביותר, כי הטייס לא, אין לו קשר רעיון עם המטרה, הוא לא רואה אותה, היתרון הוא שאחרי שהוא מושך קצת, כבר לא מגיע לגבהים גדולים, הפצצה ניתקת ואז מיד הוא חוזר חזרה לגובה נמוך, ולכן הזמן התגובה שיש מרגע שהוא מתגלה ועד לרגע שהוא בחזרה בגובה נמוך והוא חסין, זמן התגובה לסולות טילים הוא קצר מדי והם לא פוגעות בו. אז לא נפגעים, אבל השאלה היא איך פוגעים במטרה.
אבל תעצור רגע ותדבר על הנדסת האנוש של העניין. הרי טייסי חיל האוויר, אמנם במבט לאחור זה כביכול תמיד היה כך, אבל בעצם רק מרגע שהגיעו המיראז'ים בשליש הראשון של שנות ה-60, טייסי חיל האוויר הישראלי הפכו לאשפי יירוט והפלות בקרבות אוויר, ואז הם נעשו מאוד מיומנים בעיסוק הזה, ופחות באוויר קרקע, לא במבצע כמו מוקד שבו המטרות על הקרקע מופתעות, אלא מה שאתה מתאר שגם האויב בסוללות טילי קרקע אוויר עם מערך שליטה ובקרה, אולי יועצים סובייטים שנמצאים שם, עד כמה הטייס שאמור להיות השולף המהיר ביותר במזרח גם יכול להתאים את עצמו להפצצה.
בזה לא הייתה שום בעיה. בזה לא הייתה שום בעיה, המטוסים התחלקו, היו לנו טייסות שעושות יירוט, רק יירוט, וטייסות שעושות אוויר קרקע, יכולות לעשות גם יירוט בשעת חירום או בשביל להגן על עצמם, אוויר קרקע, וטייסות של אוויר קרקע היו מקצועניות ביותר, באמצעים לא כמו של היום, הרבה מאוד היה תלוי ביכולת של הטייס, בשביל לפגוע במטרה, זה כמו עם רובה לחייל רגיל, הטייס מסתכל דרך כוונת, רואה את המטרה, מכוון, והדיוק ההפצצה הוא במידה רבה מאוד תלוי במיומנויות כמו צלף, כן? במיומנויות האישיות הייתה רמה גבוהה, אני אפילו יכול לתת לך מספרים אם אתה רוצה.
לכן מטוסים דו-מושבים, פנטומים וסקאיוק הם היו יותר יעילים ממיראז'ים?
לא, לא, הם היו יותר יעילים במובן אחר, בפנטומים, לא בסקיוקים. פנטומים הגיעו עם דבר שקראו לו מחשב הפצצה. WRCS, Weapon Release
Computer System.
Computer System, בדיוק. מחשב לשחרור פצצות. אתה, הטייס מכוון, רואה את הצולל מעל המטרה, מכוון אליה, מכוונת, פשוט ידנית, מזיז את כל המטוס בשביל שהמטרה תהיה בכוונת, והוא צולל אליה, מתחיל למשוך למעלה, והמחשב לבד משחרר את הפצצה, המחשב עושה כל רגע חשבון, אם אני אשחרר עכשיו, מתחשב במהירות, בזווית, בגובה, האם הפצצה תפגע או לא תפגע, והדיוקים השתפרו. מה פירוש השתפרו? אז אני יכול להגיד לך שאם הדיוקים של אז, ידנית, היו משהו כמו 40 מטר, אנחנו קוראים לזה CEP. מה זה CEP? תחשוב שהמטרה היא נמצאת במרכז מעגל, ואתה זורק את הפצצה, הפצצה יכולה לפגוע במטרה או יותר רחוק מנה, תיקח את העיגול סביב המטרה שחצי מהפצצות, 50% מהפצצות, נופלות בתוכו, לזה אנחנו קוראים CEP. אז ה-CEP היה כמה עשרות מטרים עם, עם הפנטומים, עם המחשב הפצצה, הוא ירד כמעט לחצי, עדיין זה עשרות מטרים, איזה 20 מטר, אבל זה אומר שאם אתה זורק פצצה, אז 50% סיכוי שהיא תפגע במרחק של עד 20 מטר מהמטרה, וזכור שפצצות אוויר זה פצצות כבדות, ואם אתה זורק, המטוס פנטום יכול לסחוב הרבה פצצות, יכול לזרוק הרבה פצצות, אז כבר אפשר לחשב סיכוי מאוד גבוה לפגוע כמעט בכל...
וזה על מטרות גדולות יחסית, כמו ריכוזי שריון או
כן,
סוללות
כמעט, טילים. לא, 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 יורים, לא זורקים פצצה על ריכוז שריון, אתה צריך לראות טנק בכוונת, כן, שאם הכתת אותו, אתה יכול לפגוע במישהו לידו. אבל אתה... זה, וזה היה המצב. ושאתה עובר לשיטה שאני הצעתי, שהיא הרבה יותר חסינה מפגיעות, אז היא, אתה לא פוגע. ואז הלכתי לרמח שלי. הרי הוא אלוף משנה עמוס לפידות. ואמרתי לו, תקשיב, אני, יש לי איזה רעיון ככה וככה, והוא שלח אותי למהנדסים בלהק ציוד בחיל האוויר, שאמרו לי, שזה לא עובד כל הדבר הזה, אי אפשר. הרעיון שלי היה, בוא נעשה משהו במחשב הפצצה של המטוס, שיאפשר לנו לעשות את הפצצת הקלע. עכשיו, אמרתי לך שהמחשב הפצצה, הוא מדד כל הזמן את הזווית של המטוס, זווית הצלילה, ואת המהירות, ואת המרחק, וכל מיני כאלה דברים. כל הדברים האלה לא היו ידועים, אם אתה זורק בלי קשר עין לזה, אז צריך להחליף את זה, במשהו אחר. צריך לעשות שינוי במחשב.
והאמריקאים אפשרו לכם להיכנס לקופסה השחורה?
לא, אני לא יודע, היינו במלחמה, אף אחד לא שאל יותר מדי שאלות. בקיצור, עמוס לפידות, כשהוא שמע את זה, הוא אמר לי, תקשיב, יש אצלי בטייסת שבה אני טס בחירום, סרן אחד בשם יאיר דוד. הוא, יש לו רעיון מאוד דומה. הוא גם הוא בא אליי עם, עם כזה דבר, הוא לא עם הפתרון הטכני של המחשב, אבל עם רעיון מאוד דומה.
זה לא טייס שנטש ב...
לא, הוא היה נווט ב-201, ואני הלכתי אליו, עמוס שלח אותי אליו, ובבסיס חצור, חיל האוויר בחצור, נסעתי אליו, וישבנו ביחד וראינו שיש לנו שפה משותפת, והשאלה כמובן היא, איך בנוי המחשב, ומה, אם אנחנו רוצים לעשות שינוי, איך עושים את השינוי? והוא אמר, אני מכיר פה בגף בקרת ירי, בתחזוקה, כן, בזה, אחד שהוא אחראי על התחזוקה של הקופסאות מחשבים הללו, ויקטור שנקר, הוא היה סרן, אנחנו, לא, סליחה, ויקטור שנקר ואני היינו סגנים, ודוד יאיר היה סרן, ובקיצור, שנה אחרי שהתגייסתי לחיל אוויר, עמדנו שלושתנו על הבמה וקיבלנו פרס ביטחון ישראל, כי זה עבד. זה היה יעיל כשהמטוס זרק בעיקר פצצות שקראנו להם מצרירים. זאת אומרת, זו פצצה שהיא משחררת מתוכה הרבה פצצונות קטנות.
אשכול.
ואז זה מכסה על האי-דיוקים של הזה, אבל בכל אופן היה, הייתה אפשרות להזין לתוך מחשב הפצצה נתונים לגבי המטרה, ובסופו של דבר זה חסך לנו הרבה מאוד חיים במלחמת יום כיפור.
אבל היו לכם שלוש שנים בין התשה למלחמת יום הכיפורים, שלא יכולתם להתאמן על מטרות חיות. לפחות לא בתעלה. ועוד דבר, ולעומת זאת מטוסים יותר פגיעים, יותר איטיים, כמו הסטרטו קרוזר, שטסו באזור התעלה, כמובן זה עניין של מדיניות טיסה, נפגעו והופלו.
נכון, נפל לנו באמת, הפילו לנו מטוס תובלה כזה, ואנחנו בתגובה עשינו מבצע שבו ירינו טילי שרי, גם מזה למדנו הרבה מאוד, ובאמת כל חיל אוויר היה בחיפוש פתרון בסיום מלחמת התשה, יצאנו ממנה המרגשה שאנחנו לא יודעים לטפל טוב בסולות הטילי קרקע אוויר. מה שלא ידענו, כי על זה לא היה לנו ניסיון בכלל קודם, זה שה-S6 יש לו תכונות אחרות. כל מה שידענו על ה-S6 זה מה שהמודיעין האמריקאי אמר לנו, כי אז, בזמנו, הסובייטים, ככה, היו בנים מערכת נשק, קודם כל, מגינים על ליבה של רוסיה, על מוסקבה.
כך הוא פעל היוטיוב ב-1960.
אחר כך נותנים את זה למדינות הסמוכות של ברית המועצות הקרובות. אחר כך מתחילים לייצא את זה, בדרך כלל גם בייצוא היה סדר. קודם כל קובה, אחר כך אנגולה, היה להם כמה מדינות כאלה וזה. והמזרח התיכון היה בסוף הרשימה פה, בגלל שבהתשה הסתיימה עם טעם שרע מאוד אצל המצרים, שהתחילו לחשוב אולי אם האמל"ח שלהם לא מספיק טוב, למה אנחנו כל פעם מופלים על ידי חיל האוויר הישראלי. הרוסים החליטו לעשות מעשה, הביאו חטיבות של S6 עם חיילים רוסים. לא נתנו את זה למצרים. אמרתי לך ב-70, הגיע ב-70, הציבו את זה באסואן, במדבר בסוריה, הביאו למצרים ולסוריה, באזור דיר אזור במדבר, בכל מיני מקומות שהם רחוקים מאוד, שאפילו אי אפשר לאסוף מודיעין סיגינטי.
דיר אזור זה הקור של 2007.
כן, אבל לא, כן, לא היה קור שם, אז לא כלום. שאי אפשר יהיה לאסוף מודיעין, וכל המודיעין שהיה לנו זה ממה שהאמריקאים אמרו. שהאמריקאים אמרו לנו שזה סולת טילים בעלת טווח גדול יותר מהסוללות שהכרנו קודם. ועם זה יצאנו לתכלונים. עכשיו, לאט לאט, לא היה לנו מודיעין משל עצמנו, כמו שאמרתי, הם היו רחוקים, אבל לאט לאט היו כל מיני דברים שלא הסתדרו לנו. למשל, אחד הדברים שיכולנו לבדוק בעצמנו, זה בפעם אחת שהם התקרבו ככה, לא מאזור המדבר לאזור דמשק, עשינו גיחת צילום. אם אני לא טועה, מי שעשה אותה זה היה אבי אמסלה, שאחר כך הוא קשור לסיפור שלי בחיל האוויר. סרן אבי אסלה באותו זמן. עשינו גיחת צילום, שבה ראינו דברים כמו, למשל, מה המרחק בין הסוללות. יש חטיבה, חטיבה מורכבת מחמש סוללות טילים. באיזה מרחק הן מוצבות זו מזו? לכאורה, מה הקשר בין זה ובין זה? אבל בצורת החשיבה שלי, שאנחנו פעם דיברנו עליהם, אתה זוכר, תורת החשיבה שלי תמיד ניסתה לחפש מה לא מסתדר. אם הסוללה היא סוללה לטווח גדול, אז היא צריכה לה שהטיל יגיע למהירויות גדולות, וככה אתה מגיע למרחקים גדולים ולגבהים. אם הטיל, כשהוא צריך לכן בוסטר חזק, מאיץ חזק, כל זמן שהטיל, המאיץ עובד, הטיל לא מיירט, הגעים נעולים, ולכן לכל סולה יש גם טווח מת. ככל שהטווח יותר גדול, הטווח המת יותר קטן.
וצריך חיפוי הדדי.
עכשיו, אם אתה מציב את החטיבה, וזה הטול הסובייטי שהכרנו אותו.
תורת הלחימה, כן.
תורת הלחימה שמציב אותה כך שכל סוללה תהיה מסוגלת להגן על חברותיה בחטיבה. זה אומר שהמרחק בין כל שתי סוללות בחטיבה לא יכול להיות יותר גדול מהטווח מקסימום, ולא יכול להיות יותר קטן מהטווח מינימום. אבל מדדנו, זאת אומרת, אני מדדתי בפריסה שלהם, ראיתי שלפעמים הטווח מינימום הוא 3 קילומטר, זאת אומרת חצי מהטווח של ה-S6, שליש מהטווח מינימום של ה-S2, זה אומר שזה מרמז, שזה לא מסתדר עם טווחים גדולים, זה טווחים הרבה יותר קצרים, וכל מיני סימנים מהסוג הזה.
שהאמריקאים לא היו מעודכנים.
זה לא מודיעין בכלל, תמיד, אמריקאים התבססו על מודיעין, איך אתה משיג מודיעין, אתה... מה שאני עשיתי זה, מה לא מסתדר לי בתמונה הסופית עם מה שאני רואה בשטח, כן, בדברים הללו. וככה, אני אספר לך סיפור נורא נחמד, כי גם זה בן אדם שהשפיע עליי לא מעט בחיים. מהגיחת צילום הזאת ישבו על כל פרט, מכיוון שהיא נעשתה וראו בפרטים מאוד קטנים יחסית של הסוללות S6, אז סוף סוף אתה יכול גם לעשות ניתוח, לראות מה יש שם בדיוק, ושולח אותי ראש הענף חקר ביצועים, גדעון חושן, שולח אותי לדיון במודיעין על הפענוח של הזה. אני מאחר קצת, מגיע איזה 10 דקות אחרי הזה, נכנס לחדר, אני רואה שולחן ענק, על השולחן פרוסים תצלומי אוויר, וכולם צועקים על כולם, איזה 10-15 איש בזה, וכולם צועקים על כולם, אני ככה מקשיב, אני שם לב שזה בעצם כולם צועקים על איזה אחד, והאחד הזה יהודי מבוגר, בסדר, מה זה מבוגר? אני אז הייתי בן 21-2, הוא היה בן 40 או משהו כזה, היום זה מצחיק להגיד מבוגר, והוא צועק עליהם בחזרה, או יותר נכון, יותר מדי להגיד, מקלל אותם בצרפתית. מרד, וכל מיני כאלה. ואני לא מבין על מה הוויכוח. ואז ראש הענף שם אומר, אוקיי, אנחנו לא נסכם עכשיו את הזה, אנחנו נחשוב על כל מה שנאמר כאן. מחר ב-8 בבוקר חוזרים ל... רק הוא נשאר. אני אומר לו, אתה יכול להגיד לי על מה היה הוויכוח? ואומר לי, מי אתה? עברית ככה לא זה, מתברר שמדובר באדם ששמו היה סרג' לנדסמן, מאוחר יותר הוא יברט את שמו לישראל בן ארצי, הוא היה מהנדס הטילים, המהנדס הראשי של חברת תומסון CSF הצרפתית, שהיא עשתה את הטיל היחיד במערב, הייתי אומר שהוא דומה קצת ל-S6, והיה הכי מתקדם במערב, זה הטילי הקרוטל. והוא אחרי 6 הימים, הוא עשה עלייה, כמו הרבה יהודים טובים, ובא לישראל והקים איזה מפעל קטן במרפסת אצלו בבית. המפעל נקרא מל, מ-א-ל-מ-ד, במרפסת אצל לנדסמן, וייעץ, בתור התחלה, ייעץ למערכת הביטחון, כל מה שנוגע לטילים, הוא היה באמת אולי אחד המומחים הכי גדולים בעולם לטילים. ואני אומר לו, אני מחקר ביצועים, אז הוא אומר לי, ומקם אתה יודע? בשביל שיסביר לי מה הוויכוח. מה הוויכוח? הוויכוח, אני אגיד לך אותו עכשיו. לנדסמן חשב שהטיל S6, בניגוד לטילי ה-S2 ו-3, הם היו טילי פיקוד. זאת אומרת, המקם על הקרקע רואה את המטרה, רואה את הטיל, ונותן ברדיו הוראות לטיל איך, לאן לטוס בשביל לפגוע במטרה. לנדסמן חשב שהטיל...
S6.
ה-S6 הוא לא כזה. הוא טיל שמתביית על המטרה. למה הוא חשב כך? כי היו לזה שתי סיבות. אחד, היה במקם, היה מקם על ה-S6, והמקם הזה היה לו, הוא היה מה שקוראים גל רציף. כשעושים טיל שמתביית, אז משתמשים לא במקם פולסים, אלא במקם של גל רציף. הגל הרציף הזה מאיר את המטרה.
חלק... איציק, אתה מדבר גם לאנשים שבקושי יודעים איך החשמל יוצא מהקיר.
אוקיי, אז אני אגיד את זה עוד פעם. הטיל, המקם מאיר את המטרה, חלק מהמקם חוזר לטיל, בטיל צריך להיות מקם קטן בתוך הטיל, וככה הוא מתביית. אז צריך להיות מקם גל רציף, צריך להיות מקם לגילוי, צריך להיות מקם בקרת אש, צריך להיות 3 מקמים, ויש רק 2. זאת אומרת, כל התיאוריה של לנדסמן לא עובדת, כי על המרכז ניהול אש, על הטנק, ש-S6 כולה הייתה על טנקים ונוסעת, סולה ניידת, יש רק 2 מקמים. ואז עלה לו רעיון כמהנדס טילים באמת זה, על אחד המקמים הוא עושה 2 פונקציות. גם חד וגם שנייה, ולכן צריך לראות, במקם יש דבר שנקרא מזין, מה שיורה את האלקטרונים אל הצלחת, ולנדסמן הסתכל בתמונה וראה 2 מזינים, וכל האחרים הסתכלו בתמונה וראו את המזין ואת צילו, כן? והוויכוח שאני נכנסתי אליו בזה זה ככה, בקיצור התחברתי איתו בסופו של דבר, אך לא, הוא דיבר איתי רק אחרי שהוא קראתי ספר שהוא שלחתי לקרוא, הוא עשה לי בחינה שאני מבין מה זה מקם, והשתכנעתי ממה שהוא אומר, והנה לך עוד דברים שלא מסתדרים עם המודיעין האמריקאי, כי טיל שמתביית, הוא, מכיוון שהוא צריך לקלוט הטיל, בטיל יש מקם קטן, והוא צריך לקלוט את ההד החוזר, זה כבר אומר שהטווחים לא יכולים להיות גדולים מדי, שאתה עושה את החשבון ממש, כן, בזה. ובקיצור, לא הסתדר כל העניין. במקביל, אנחנו מתכוננים בענף חקי ביצועים, מחלקת מבצעים, למלחמה שיום אחד תהיה לנו, והדבר הראשון צריך לעשות במלחמה זה להקות את סוללות הטילי קרקע אוויר ולהשיג עליונות אווירית. ומתכננים פקודה מה לעשות, איך להשמיד את מערך הטילים בסוריה.
שתי פקודות, לסוריה ולמצרים.
אחת לסוריה, היא נקראת דוגמל 5, ואחת למצרים.
תגר.
תגר. ואני לוקח את האיש של דוגמל 5, והפקודה כמובן, מה אתה עושה? אתה מתכנן מאיפה יבואו המטוסים, מתי יתרוממו, איך יתקפו, כל הדברים מהסוג הזה, בהתחשב בביצועים של הסוללות טילים שאתה מכיר. אז היו שם S2 ו-S3 שהכרנו היטב, והיה שם S6 שאתה צריך להביא בחשבון מה הביצועים שלהם. הבאנו בחשבון את הביצועים שנמסרו לנו על ידי המודיעין הישראלי שקיבל אותם מהמודיעין האמריקאי, שזה מאוד טבעי. ואני שואל את עצמי, בוא נעשה חשבון רגע, מה יקרה אם במקרה הטיל הוא לא כמו שחשבו עליו, אלא לפי הערכות החשבונות שאני עשיתי, מה שמתאים לטווח מינימום, לגודל של הרשע, כל הדברים האלה, אז אני חשבתי שהטווח הוא 15 קילומטר, ולא 50 קילומטר. ואם הוא 50 קילומטר, גם הכל אחרת, אתה עושה את החשבון, ואז יוצא לך שהיה כדאי לתקוף לגמרי אחרת. ועכשיו השאלה השנייה, מה יקרה אם אנחנו נתקוף כמו שתכננו, וה-S6 הוא כמו שאני חושב, הוא לא כמו שכולם חושבים, ואז יצא לי דיזאסטר, זאת אומרת, זה ממש לא טוב, ועשיתי, התקיפה הייתה מתוכנלת על 100 מטוסים שיעשו אותה, 100 מטוסים באוויר, עשיתי את החשבון, ככה א', כל כך הרבה טילים יהיו כל כך הרבה פגיעות והיפגעויות, איך מדבר על הפגיעות, יהיו בדבר הזה שחלק גדול מהמבנים לא יגיעו, הסיכוי לפגוע במטרות יורד, והדבר הכי גרוע זה שמתוך 100 מטוסים אנחנו נאבד 6.5. עכשיו תשאל, מה זה חצי? אין חצי מטוס, זה לא כמו חצי הריון. החשבון, אני בתור, כולי שנתיים בצבא, כן, כבר אנחנו מגיעים ל-72 בסיפור הזה, שנתיים בחיל האוויר, מתמטיקה אני יודע, מכפילים כל מיני הסתברויות שיקרה ככה ויקרה ככה וזה, ומחשבים את התוחלת, מה שנקרא הממוצע, הממוצע יוצא 6.5, יוצא 6.5, אז אני כותב 6.5, בלי, כן, קצת, תוך כדי המלחמה כבר הבנתי שכל פעם ש6.5 תגיד 6-7, והיום בגילי אני יכול להגיד לך שבצריך 6.5 תגיד 5-10, כן? אתה בסדר גודל הנכון.
זה אגב מה שקרה עם הצוללות, שהיה 5.2 או 5.2 צוללות, ועיגלו את זה ל-6.
טוב, אני לא, פוליטיקה אני לא רוצה להיכנס, אבל בוא נדבר רגע על העניין הזה. ואז אני הולך לראש המדור שלי במחלקת מבצעים, רב סרן איתן בן אליהו. ואני אומר לו את מה שאני מספר לך, אז הוא אומר לי, תכתוב את זה.
זה מדור תקיפה?
כן. המדור התקיפה שתוקף את הטק העליון, המדור א', מה שלא. תכתוב את זה. מזל, דרך אגב, שהוא אמר, כי אחרת עכשיו הכל היה נשמע סיפורים. אז כתבתי. תשלח את זה לראש הענף, סגן אלוף, אביו בן נון. אתה שם לב כבר בסיפור הזה שמזל לא יחסר לי אף פעם. לימין, גם עמוס לפידות, גם איתן בליאור, וגם אביו בן נון עשו מפקדי חיל אוויר. ואביו בן נון מקבל את זה, ואומר לי, למה לא שלחת למפקד חיל אוויר? אני אומר לו, תגיד, אני סגן. יכול לשלוח למפקד, בינתיים נהייתי סגן, כן? יכול לשלוח למפקד חיל אוויר? אז הוא אומר לי, כן, אם יגידו לך, מה, תגיד שאני אמרתי לך. שלחתי למפקד חיל אוויר, הוא עשה דיון.
מוטי הוד עדיין?
לא, בני פלט.
אז זה כבר 73.
כן, בתחילת 73. הוא עושה דיון. סליחה, לא בתחילת 73, אני כותב את זה, ועושה את הכל, זה כבר
מתקרבים למלחמה.
מתקרבים למלחמה. ובני פלד עושה על זה דיון. עכשיו תשאל למה בני פלד יעשה דיון על מכתב שכתב לו איזה סגן. אז יש על זה שתי סיבות. שלוש סיבות אני אומר. אחד, היה לו כבוד עצום לחקר ביצועים. ואני כותב את זה כקצין בחקר ביצועים. ובני פלד מאוד היה, לקח מאוד ברצינות
את... היה מהנדס וטכנולוג.
הוא היה מהנדס וטכנולוג, והיה לו כבוד עצום. הסיבה השנייה זה, אני שנה קודם קיבלתי פרס ביטחון ישראל, אז הסגן הזה, בוא נתייחס אליו. והסיבה השלישית שלדעתי זה העיקרית, זה הבן של בן ישראל. אנחנו לא נתעלם ממנו. כן, זאת אומרת, אני במשך שנים, היו קוראים לי בחיל אוויר, היו אומרים לי, אתה הבן של בן ישראל? עד שאבא שלי יום אחד אמר לי, עוצרים אותו בחוב, אומרים לו, אתה אבא של בן ישראל? רק אז התהפך הדבר הזה. והוא עשה דיון, ובדיון, שהתברר להם בדיון, שאני מבסס את החישובים שלי על הנחות שאני המצאתי, כי לא מסתדר לי מה שהאמריקאים אומרים, אז הסיכום היה, אני חושב שהוא מאוד הגיוני, גם אני הייתי מסכם ככה, שבינתיים נמשיך לתכנן לפי המודיעין האמריקאי, ונהיה ערנים ונבדוק שם המודיעין הזה שגוי, וכמו שכל עם ישראל יודע, המלחמה פרצה ביום שבת, ביום ראשון בבוקר הלכנו לעשות את דוגמן 5.
רגע, אבל לפני זה נניח שהייתה מתקבלת בקשתו של הרמטכ"ל דדו, ובני פלד היה מעלה את חיל האוויר לתקוף לא שדות תעופה בסוריה, אלא את סוללות טילי הקרקע האוויר כמהלך הראשון, המהלך הפותח, ולא כפי שקרה בשבעה באוקטובר למחרת. עדיין החישוב של 6.5 היה נכון?
כן, כי אני אסביר למה. התכנון, מכיוון שה-S6 הוא כזה, סכנה כזאת, כזאת גדולה, טיל שרק בספרים כתוב עליו, אז אנחנו נטוס נמוך נורא, וכך שה-S6 לא יהיה לו זמן בכלל לראות אותנו, עד שברגע מסוים חייבים להתרומם, למשוך בשביל להפציץ, כמו שהסברתי קודם, ואז שאתה טס נמוך נורא, אתה עובר על כל הנומם הסורי בדרך. ה-S6 לא יושב בקו הקדמי, יושב איזה 10-15 קילומטר
על אחורה. על התותחים, ה-ZSU.
כן. התותחים, ה-ZSU. והחישוב יראה שמהשישה וחצי האלה, שישה, זה החישוב, הם לפחות שישה, 6+ ייפלו מתותחי נומם בכלל. כן? אז זה לא משנה מתי אתה עושה את זה, מתי זה בכלל לא שייך, ההיפגעות הייתה אותו דבר. ונפגעו לנו, נפלו לנו 6 מטוסים. מטוס נוסף קיבל פגז נ"מ 57 מילימטר, תותח נ"מ בקוקפיט, פרצה אש בקוקפיט, הטייס צעק לנטוש, הנווט נטש, נפל בשבי הסורי, הטייס השתלט על המטוס, ונחת נחיתת אונס במגידו, ועברה שמועה בחיל, שזה החצי שחישבו בחקר ביצועים, זה כמובן מזל כזה, אפילו אצלי זה נדיר. ולמעשה, החל מ, הייתי אומר, המלחמה פרצה ביום שבת, החל מהתחקיר של הלילה של יום ראשון, חיל האוויר עשה תחקיר כל יום בזה, שהתברר שבעצם צדקתי, כי הם נפלו מהסיבות שאמרתי, באזורים על המפה שציירתי, אז אביו לא הרשה לאף אחד להוציא תכנון לתקיפה באמת, בתוך המלחמה.
אזור מוקי טילים.
אזור מוקי טילים. ללא האישור שלי על האישור של סגן בן ישראל, כן? תחשוב.
אבל היה בכל זאת רב סרן רוני חולדאי שהתווכח איתך. מה היה הסיפור שם עם הסקיוק?
כן, אז בסדר. זה כבר לקראת, הייתי אומר, בשבוע האחרון של המלחמה, או 10 ימים קודם, ש... כל אלה, כן, רן גור, חיל האוויר במחלקת מבצעים, לא היה מאויש מספיק למלחמה כזאת ש... תזכור שזה מלחמה, דרך אגב, וזה מה שכל אלה שכותבים על ההיסטוריה של המלחמה, קשה להם לתפוס אם הם לא היו שם. המלחמה הזאת, חיל האוויר התכונן למשהו, והיה לו תורת לחימה, והיה לו אמל"ח, ופתאום התברר שהמציאות אחרת. עכשיו, זה לא חשוב מי אמר מה וזה, זה, כל אחד יכול להיות גיבור ולהגיד, אני אמרתי, כן? אלא, כל חיל האוויר, זה מכונה ענקית, הוא מתכונן למציאות שבה ה-S6 הוא עוד סוג של סוללה מסוג ה-S2-3, ומתברר לו ביום הראשון שהוא יוצא ממש למלחמה, כי יום שבת זה רק היה תגובות מותנות, שזה משהו אחר, זה לא ככה. עכשיו, אתה צריך להמציא תורת לחימה חדשה, אתה צריך עמלה חדש, אתה צריך, מה שחיל האוויר עשה מסיום המלחמה ל10 שנים הקרובות, כמעט רק את זה. אבל איך אתה עושה את זה תוך כדי מלחמה? אז חיל האוויר די איבד
יצא משיווי משקל.
זה לא דבר פשוט בכלל, מה אתה עושה? אז כל אחד היום, אני קראתי כל מיני ספרים, הם כותבים ככה, כל אחד יש לו איזה רעיון, היו צריכים לעשות ככה, במקום ככה וככה, כל הרעיונות האלה, תזכור, זה הכל בזמן אמיתי, אין כמעט סיכוי, זה מכונה ענקית חיל האוויר, כן? שפה ושם היו כל מיני דברים שניצלו, אחד מהם ניצלו את זה שלפחות היה אחד שהוא, הבנו עכשיו שהוא כן מבין את ה-S6, יעזור לנו בתכנון. רן גורן, אלוף רן גורן, שנטש בלבנון והיה איזה שלושה ימים אסור לו לטוס, זאת אומרת, נטש מטיל סורי, אבל היה לו שלושה ימים אסור היה לו לטוס עד שהתברר שהגב שלו בסדר, לקחו אותו לתכנון מחלקת מבצעים. כל מי שהיה במטה במחלקת הדרכה, בזה, ולפני שהספיק לנסוע לטייסת, תפסו אותו, הביאו אותו למחלקת מבצעים.
וגם היו מקרים הפוכים שלקחו נניח את בן אליהו מהמטה לאייש בטייסת.
כן, זה אחרי ש...
יפתח זמר.
יפתח זמר נפגע בנטישה ולא חזר לטוס. הכל היה, זה ברדק של, כן, שאתה לא יודע בדיוק מה לעשות. אז אני זוכר, רן גורן הזכיר לי רק לפני איזה שנה או שנתיים, כתב עכשיו ספר על זה, הזכיר לי לפני שנה או שנתיים, שרב סרן רן גורן, סגן מפקד טייסת 107, בא אליי בהוראת אביו בינון, ואומר לי, תגיד, מה פתאום אתה צריך לאשר לי את התכנון? בטייסת, מפה לא הייתי נותן לך לצייר בלי אישור שלי. כן,
הנה היהירות של המכונפים.
הנה, כן, זה לא יהירות, זה סוג של, אתה יודע. בטייסות היו פה ושם איים של אנשים שאמרו, אוקיי, זה לא הולך, נעשה משהו אחר. וכן, אני צוין לטובה כאן, הזכרתי כבר טייסת 107, אז מפקד טייסת 107.
ספקטור.
יפתח ספקטור, שהם המציאו תוך כדי המלחמה שיטת תקיפה אחר, פרופיל תקיפה אחר, לא בזה שהיה מקובל בזה, שהיה לו יתרונות מול הנונמם, שזה התברר, הנונמם התותחים, אני מתכוון, התברר. כל הדברים האלה ביחד זה הכל...
מה עם חולדאי והסקיוק?
חולדאי במסגרת... תכנון שהוא עשה כבר מול הטילי קרקע אוויר במצרים, בתעלה. גם כן אני אמרתי לו שהדבר הזה, התכנון שהוא עושה, יש בו איזה בעיה מסוימת, לא חשוב עכשיו הפרטים, וחולדאי טייס אמיץ, ואמר לי, לא רק שזה יעבוד בסדר, אני בעצמי הולך לטוס את זה, זה דרך אגב מאוד, המפקדי חיל האוויר מאוד עודדו את אותם המתכננים שייצאו מפן לפן לטייסת לטוס. בחיל אוויר זה אפשרי, זה לא כמו בחמת הקרקע.
אבל זה לא מסוכן מבחינת הסודות שהם יודעים, אבי לניר ואחרים.
לא, זה מלחמה, אתה צריך לנצח קודם כל במלחמה, והסודות האלה אולי ישמשו למלחמה הבאה, כן? אז אתה שם את כל הדברים האלה בצד, קודם כל חייבים לנצח, והמלחמה הייתה קשה. ואמרת לך, אם מה עושים?
והיה מחסור בצוותי אוויר יותר מאשר במטוסים.
כן, אז טסו. כל האנשים שהזכרתי עכשיו בשמותיהם, מפן לפעם טסו במלחמה, כולל חולדאי, וכמובן הוא טס את הטיסה שאמרתי לו שהיא מסוכנת ויש לה סיכוי גבוה להיפגע, וגם נפגע, ונחת נחיתת אונס ברפידים, למזלנו, אחרת מי יודע מה היינו עושים עם מחנאות בתל אביב, לא נפגע יותר מדי.
תגיד רגע, איציק, מתישהו דגדג לך גם לטוס? לאו דווקא במלחמה, לחוש את זה?
כן, וגם טסתי לא מעט, זאת אומרת, אני לא הייתי טייס, אבל מיד אחרי מלחמת יום כיפור, אולי זה היה קודם, אני כבר לא זוכר, קיבלנו רשות, נדמה לי שזה קיים עד היום, מבני פלד, שקציני חקר ביצועים, ככה וככה גיחות לשנה, מותר להם לטוס, ואני טסתי בפנטום, טסתי ב-F-16, זאת אומרת, אחר כך, מאוחר יותר שנעשיתי ראש ענף חקר ביצועים, אבל זה בשביל ללמוד, כן, זאת אומרת, זה לא לשום מטרה של הטסה, אתה צריך לראות איך זה נראה משם.
אבל זה סיפק את התשוקה הישנה שבגלל המשקפיים לא מומשה?
בוא נאמר ככה, אני לא יודע להגיד לך אם זה סיפק או לא, אבל כל עוד הייתי בחקר ביצועים, זה ככה קציני חקר ביצועים. טסנו לפחות בשביל לדעת על מה אנחנו מדברים, כי תזכור, אתה איש חקר ביצועים, אתה בא ואומר לטייסים, אל תטוסו ככה, תטוסו ככה, יותר טוב ככה מככה, ומסקלים עליך, ויודעים שאתה הכי הרבה טסת שולחן במשרד שלך, כן? מה... צריך שתהיה הבנה, אפילו בצורה שהם מדברים, כן? שלא תדבר איזה דברים שמיד מעוררים את הרושם שאתה לא... זה, אני חושב שזה חשוב.
למרות שאת ההברקות הגדולות שלך הצעת להם עוד לפני שהמראת.
בסדר, אבל זה הכל עניין של לוגיקה. זה הכל עניין של איך אתה... מה הדרך הנכונה להוציא מסקנות ממידע חלקי מאוד שיש לך בתנאי ודאות. ועל זה עשיתי כמעט קריירה על הדבר הזה. בכל אופן, אם אנחנו חוזרים להתחלה...
אחרי המלחמה.
קודם כל, אני... מלחמת יום כיפור נסתיימה באוקטובר 73, בדיוק השנה שבה אני צריך לחתום, אז חתמתי שנה. אי אפשר היה במבחינה הזו. ואחר כך כל שנה החלטתי שאני עוזב, חוזר לתוכניתי המקורי, ומצאתי את עצמי 30 שנה, חותם כל שנה שנה. כן? עד שהשתחררתי ב-2002 בדרגת אלוף. כל שנה חתמתי שנה.
אז הפסדת את ההזדמנות לקבל סוסיטה או אז... משהו מקביל?
לא. לא הפסדתי בכלל, כי קודם כל המרחבים למיניהם, הסוסיטות ואלה, זה לפי הדרגות. כן, אני במשך שנים היה לי חצי סוסיטה, חצי זה אומר חלוקה עם עוד רב סרן אחר. אבל אחד הדברים הטובים שיצאו מהדבר הזה, זה שאחרי, ב-74, מהלך 74 היו תחקירים על מלחמת יום כיפור, ולאט לאט המלחמה, השנה הלכה והסתיימה, ובאחד התחקירים האלה קרא לי מפקד חיל אוויר עדיין בני פלט, ואמר לי, אמרו לי שאתה משתחרר בסוף השנה, אמרתי לו כן, אמר לי, אתה לא יכול לעשות לנו את זה, הזמין אותי אליו לחדרו, ובקיצור, עשה לי על דף נייר, עשה לי תוכנית שאומרת, כי הוא אמר לי, למה אתה משתחרר? אמרתי לו, תשמע, אני מילדות, אמא שלי, השכני, כולם אמרו, זה יגדל, יהיה פרופסור. הדבר היחידי שאני צריך מתלבט אם זה מתמטיקה או פיזיקה. אבל זה יגדל לי הפרופסור. אז הוא אמר לי, מה הבעיה להיות פרופסור ואלוף? אמרתי לו, מה אתה מתכוון אלוף? הרי אני לא טייס בכלל. זאת אומרת, לא עלה לדעתי בכלל אלוף, לא בחיל האוויר, כן? זה חשיבה של סגן. אני אפילו לא... אז הוא אומר לי, מה רע בראש אמן או בראש מפעד? דרך אגב, אנשים לא יודעים, אבל אני הייתי... השני כראש מפעת עם דרגת אלוף היה אחד לפניי.
שלמה ענבר.
שלמה ענבר. אז יכול להיות זה או ככה, בוא אני אעשה לך תוכנית. מתחיל מהסוף, בדרגת אלוף, ראש אמן או ראש מפעת. בשביל
מפעת
להיות...
מפעת זה מנהל הפיתוח וארגון התשתית הטכנולוגית.
האמצעי לוחמה, כן, תשתית טכנולוגית. בסדר. אז אלוף זה או זה. בשביל להיות אלוף, או בשביל להיות ראש אמן, צריך תפקידי תת אלוף. יכול להיות או רח"ט מחקר, או ראש לק מודיעין אוויר, זה הכל רלוונטי. בשביל להיות תת אלוף, להגיע
למפעת,
צריך להיות ראש מו"פ, או זה. אחרי זה נלך אחורה לאלוף משנה. וכך הלאה נרד עד התפקיד הבא שלך, אתה הולך להיות מפקד גף של פריסות מקם, בתור סרן, כי זה התפקיד היחידי שאפשר סרן.
ואתה צילו את בשטח.
וכן, כמובן שאתה עושה תוכנית שירות. עכשיו,
זה ב-74, הוא חזה במדויק מה יקרה ב-98, כאשר נעשה את האלוף.
כן, למעשה יותר מזה, אני אגיד לך, כי הוא לקח את הנייר הזה, אלמנט מאוד חשוב בנייר הזה, הוא כתב אותו פעמיים, לקח אותו, הסתכל בו, זרק אותו וכתב אותו מההתחלה, הוא אומר, שכחנו את הפרופסור, כי זה בכל, זה הדרך לאלוף, אבל הפרופסור, כל 5 שנים תקבל שנה או שנתיים לימודים על חשבון חיל האוויר, תחזור לאוניברסיטה. תהיה לך פרופסור.
זה מה שנקרא באווירונאוטיקה כוח העילוי. כאשר מפקד חיל האוויר מאתר קצין מיוחד.
כן. אז זה, לא יודע איך תקרא לזה. בני היה לו המון פלוסים והמון מינוסים, ועכשיו כותבים על זה ספרים. במקרה הזה הוא מאוד הרחיק ראות, כן, הדבר הזה.
אבל הוא לא רק חזה, הוא גם פעל כדי שזה יתממש.
עכשיו, תראה, הנייר הזה אין לו שום ערך, כן? זה לא שחיל אוויר כותב לך איזה חוזה ואתה... אבל אני שמרתי אותו. וכל פעם שסיימתי בשורה המתאימה, בדרך כלל מכל, בכל שורה ירושומים איזה שלושה, ארבעה תפקידים אפשריים, שניים או שלושה מהם עשיתי, וכל פעם שאלו אותי, מה התפקיד הבא שאתה רוצה? אז אמרתי את זה. אז אמרו לי, אוקיי. וככה, זאת אומרת, זה שימש, אתה יכול להגיד, בצורה מסוימת נבואה שהקשימה את עצמה, כי זה שימש לי להגיד שזה התפקיד הבא שאני...
ומה הוא אמר כשנעשית האלוף?
כשנעשיתי אלוף, הוא כבר היה על ערס הדווי. היה לנו הרבה שיחות, דרך אגב, הוא כבר היה עם מכונת הנשמה וכאלה וככה. אז קודם כל, ביטחון עצמי תמיד היה לו, וכן, זה לא הפתיע אותו שזה בזה. ודיברנו יותר על דברים אחרים, אני אתן לך דוגמה. יש, המלחמה פרצה ביום שבת. ביום רביעי כבר איבדנו כ-50 מטוסים, יותר אולי קצת. כבר הזיכרון זה לא מה שהיה בזה. והיינו בפני בעיה שלא יודעים לפתור. זאת אומרת, לאבד סתם 50 טוסים מתוך כ-300 שהיו לנו, זה נגיד סביר.
אבל פנטומים.
לא אסון גדול, כן? אבל מה עושים? זאת אומרת, יש לנו פה בעיה בלתי פתורה. אנחנו עדיין בימים הראשונים של המלחמה. וביום רביעי, הוא הלך לדבר עם גולדה, היא באה לקריה למה שקוראים בית גולדה, ראש הממשלה גולדה מאיר, והוא אמר לה את המשפט שידוע שכולם מכירים, שאם זה יימשך ככה עד סוף השבוע, דהיינו ביומיים הקרובים, כי סוף השבוע זה יום שישי, אז הוא יפסיק את כל המשימות של חיל האוויר, והתמקד בהגנת שמי מרכז הארץ בלבד.
ליתר דיוק, זה היה ביום שישי, 12 באוקטובר, שאז הוא שכנע בכך את הרמטכ"ל דדו, ואחר כך, לימים אגב, הוא אמר שהוא לקח מרווח...
לא, ביום רביעי הוא כבר אמר את זה לגולדה כמותנה, שהוא חושב על זה. עכשיו, אני כתבתי את זה פעם באיזשהו משהו שכתבתי כראש מפאת, הייתי כותב הרבה. כתבתי את זה פעם, ורוב השיחה על הארץ לבית הייתה להסביר לי שלא היה לו שום ברירה, זה לא הבעיה המספרית. זה אומר לי, אתה לא קיבלת כמוני את כל התגובות ממפקדי הבסיסים ומפקדי הטייסות שהתקשרו ישר למפקד חיל אוויר, שקיבלו משימות ללכת לזה, ואמרו, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, וזה לא טוב, ובוא נעשה במקום זה כל מיני דברים שהם אולי עושים הרבה רעש וצלצולים, אבל לא תורמים ישירות לזה, ואני הרגשתי שחיל אוויר הולך להתפרק. עכשיו, שקצת חכמתי והסכנתי אחרי זה, הגעתי למסקנה שזו תופעה אוניברסלית. דהיינו, אתה, כשיש לך מערכת כלשהי, פה נדובר על חיל האוויר, אבל מערכת כלשהי, מערכת זה יכול להיות אוטו, או מטוס, או המשרד שלי. יש לך מערכת כלשהי, והיא מורכבת מרכיבים, ויש קשרים בין הרכיבים, והיא ממלאת איזה פונקציה. אוטו צריך לנסוע, המשרד שלי צריך כך. אתה, רכיבים מתקלקלים בטבע. בלי גם שאתה מלחמה, בלי שמישהו בכוונה יפגע בהם. כשרכיבים מתקלקלים, נגיד, יש לך אוטו, אתה נוסע תח, פנצ'ר, אז אתה לא עבוד. למה? יש לך בבגאז' גלגל ספר. למה יש לך גלגל אחד ולא שניים? הרי יכול להיות שיהיו, יש הסתברות קטנה מאוד, אבל שיהיו שני פנצ'רים בדרך, של, בדרך שאתה עושה לפנצ'ר מאחר שיהיה לך. יש איזה יחס בין ההסתברות של ההתקלקלות הרכיביים, ובין כמות הגיבוי שיש במערכת, ואנחנו לא יודעים אותו. באופן טבעי, זאת אומרת, אני הנחתי, מאוחר יותר שהתחלתי לחשוב על זה, הנחתי שמערכות שנבנו להתאים לשרוד בטבע, זה אומר גם מערכות טבעיות כמו גוף האדם, או דברים מהסוג הזה, וגם מערכות מלאכותיות שבני אדם יצרו, אבל עברו הרבה ניסיון, ואתה כבר, יש לך איזו הרגשה, כן, יש לנו הרבה ניסיון להגיד גלגל אחד מספיק.
אתה יודע כמה יתירות אתה
כמה
צריך.
כמה זה. לפי זה אפשר לחשב את היתירות האופטימלית, והנחה שלי הייתה שבטבע יש את היתירות האופטימלית במערכות האלה, כן? ולא יותר מזה. אם אתה יודע שיש את היתירות האופטימלית, אתה יכול לנחש, כשידוע לך כמה, איזה אחוז מהרכיבים נפגע, אתה יכול לחשב מה הסיכוי שהמערכת כולה תתמוטט. התוצאה יוצאת מאוד לא אינטואיטיבית. אני אתן לך כמה מספרים לדוגמה. אם נפגע לך 10% מהרכיבים, הסיכוי להתמוטטות מערכתית כוללת הוא כבר 50%. אם נפגע לך 15 עד 20 אחוז מהרכיבים, הסיכוי להתמוטטות כוללת הוא כבר 90 ומשהו אחוז.
ולא חשוב אם אלה הרכיבים הקריטיים, הראש או הלב?
לא, באופן עיוור. לא חשוב, באופן עיוור. לכן, למשל, יש כלל ידוע ממין מלחמות נפוליון, והוא מתקיים בכל מלחמה, שאם אתה מכה דיוויזיה, ואתה מכה לה כ-20 אחוז מהכלים...
השמדת אותה.
הדיוויזיה מתפרקת כדיוויזיה. יכול להיות שהיא תופעל, פה חיילים ילחמו, שם החיילים. זה מאותה הסיבה. עכשיו תחשוב רגע על חיל האוויר במלחמת יום כיפור. 500 מתוך פחות מ-300 קצת, זה אומר, זה 16, זה אתה בין ה-15 ל-20 אחוז. היה כבר סימנים של התפרקות. התפרקות זה אומר לא, לא, לא נמלא פקודות, לא זה ולא ככה. והוא חש את זה, זאת אומרת, הוא קיבל את זה כפידבק.
אז בעצם זה לא רק שהצמיג הרזרבי נפגע, וגם אילו היה לך אחד נוסף גם הוא, אלא גם אותו פאנצ'ר מאחר כבר יוצא מאיפוס ואולי מאושפז. ונפסיק כאן, אלוף במילואים איציק בן ישראל, פרופסור בן ישראל, ובהזדמנות קרובה מאוד נחדש את שיחתנו. בינתיים תודה רבה.
תודה לך.